שלום לכולם, שלום וברכה, בשעה טובה ומוצלחת ואפילו מרגשת. אנחנו היום במפגש השמיני, המפגש השמיני והאחרון בסדרת הביאורים על ההגדה של פסח. אין לנו ברירה, אז אנחנו פשוט, אני מדלג על המון 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 קטעים ופסקאות חשובים וחשובות, ואני מגיע לסיום של ההגדה, כמעט הסיום. לפיוט אחד מי יודע. למה? באופן אישי, אחד מי יודע, מאז שאני זוכר את עצמי, זה אחד משיאי ליל הסדר המשפחתי אצלנו בבית. מהמשפחה שלי יש מנגינה שעברה מדורי דורות, לא המנגינה המקובלת והמוכרת, ותמיד זה היה כזה איזשהו רצון להישאר עד הסוף, עד הסוף, כדי לזכות להיות ער באחד מי יודע. ובגלל שזה בסוף, ובגלל שזה נותנים הילדים לשיר, אנשים אולי לא פותחים פירושים ולא מבינים שאחד מי יודע, יש בזה את כל סודות התורה, סודות הבריאה, סודות האמונה, כפי שנבאר עוד מעט בעזרת השם. קודם כל, אחת השאלות שמלווה אותנו לאורך כל ההגדה, וכבר ציינו שההגדה היא מדויקת, יש בה 1820 מילים, אבל יש מילה אחת שבולטת בהיעדרה לאורך כל המגילה, וזו המילה משה. משה רבנו, גואלן של ישראל, זה שנאמר לה, וימינו בשם, אבל לא רק בשם, וימינו בשם, ובמשה עבדו, משה רבנו לא נזכר בהגדה. אבל יש כמה רמזים, אחד מהם זה אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, מלאך, שרף, השליח, ראשי תיבות משה. כן, שלא תחשבו שמשה גאל אתכם ממצרים, זה אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ובפיוט אחד מי יודע יש רמז נוסף, איפה נזכר, איפה נרמז משה רבנו בפיוט. אז אם נספור את כל המילים של הפיוט, אחד מי יודע, אחד אלוקינו נשמע שם ורד, כן, שניים מי יודע, נספור מילה מילה, נראה שיש לנו 345 מילים. 345 גימטריה משה. ואנחנו שואלים מי יודע? או שמה, כפי שכותב האדמו"ר הקדוש מקום ארנה, והוא מסביר מי? סימן שאלה, יודע, סימן קריאה. כלומר, עכשיו בליל הסדר, שכבר הגענו לסיום אחרי הליל נרצה, אנחנו כבר אחרי 15 סימני הסדר, אנחנו עכשיו הגענו לשער הנון. שער הנון, גימטריה מי, מ, י, גימטריה נון, לשער הנון, ואז אנחנו כבר בידיעה. זה כבר לא אמונה, זה ידיעה, זה ודאות מוחלטת שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא, אחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ. בתחילת ליל הסדר, עסקנו בשאלות, דיברנו שחלק משמעותי בחינוך זה לדעת לשאול שאלות, דיברנו על מה נשתנה, שזה שאלות. וגם כאן בסוף הסדר אנחנו שואלים שאלות. מי יודע? שניים, מי יודע? אבל זו גישה אחרת לשאלות. מתחילת הסדר שאלנו שאלות כי הילדים רצו לקבל תשובות, אבל כאן בסוף הסדר אנחנו שואלים שאלות, אבל כבר יש ודאות. אחד, מי יודע? סימן שאלה, אני יודע. שלושה סימני קריאה, אני יודע. בסוף ליל הסדר אנחנו כבר בדרגת הידיעה, אני יודע. בעוד שבמה נשתנה הילדים שאלו וההורים השיבו, יש חלק מעדות ישראל שאצלם נהוג שבאחד מי יודע, ההורים שואלים אחד מי יודע, והילדים, דווקא הילדים עונים, אחד אני יודע, כדי לממש את כל מה שהם רכשו וקיבלו בליל הסדר. ופה צריך לדעת, אנחנו לא מפחדים משאלות, לא בתחילת התהליך בליל הסדר, ולא בסוף הסדר. לא הביישן למד, הדרך להתקדם זה לשאול שאלות, ועל דרך הרמז, אחד מי יודע בגימטריה 153, גימטריה פסח. כפי שדיברנו בשיעור הראשון בסדרה על חשיבות הפה, חג הפסח, מנשון פסח, שהכל תלוי בפה. אבל לא סתם לשאול שאלות מקנטרות, או שאלות כמו של הבנים שהתורה מתנגדת להם, חכם מה הוא אומר, אלא לשאול שאלות. שאלה טובה זה שאלה שקדמה למחשבה טובה. ואז השאלה נובעת ממחשבה טובה, ולכן אם נעשה בגימטריה שאלה ועוד מחשבה טובה, נראה שזה יוצא בגימטריה 713, שזה גימטריה תשובה, שיש שאלה טובה, שנובעת ממחשבה טובה, אז זוכים לתשובה. לקבל תשובה טובה ואמיתית, כי רק באמצעות השאלות אפשר להגיע לאמונה אמיתית. ואני לא סתם אומר את זה בגלל הגימטריה. מי המאמין הראשון? אברהם אבינו, עליו השלום, ראש וראשון המאמינים. אבל אברהם אבינו היה גם הראשון ששאל שאלות. יש מנהיג לבירה זו? למה החבית דולקת? רגע, והשמש והירח והכוכבים, כפי שמסביר השפת אמת, שהאמירה לך לך זה אמירה שאדם, שהקדוש ברוך הוא אמר לכל האנושות, מי אדם הראשון? דרך קין והבל ושת ואנוש, וכן על זו הדרך גם לנוח וללמך, אבל אף אחד לא עשה איתה כלום. אומר השפת אמת בפרשת חטא פרש למד ב', שאברהם אבינו התייחד בכך שהוא היה הראשון ששמע לך לך והלך. דווקא מי ששואל שאלות יכול לזכות לאמונה. והראשון ששאל שאלות, הראשון שידע להגיד, אחד יודע, אחד אני יודע, זה מי ששאל שאלות, זה אברהם אבינו. ואחר דרך הרמז, אחד מי יודע, אחד אני יודע, גימטריה 317, גימטריה אברהם אבינו. לא סתם, זה לא סתם איזשהו קונץ במתמטיקה. אחד מי יודע, אחד אני יודע, זה התיאור של אברהם אבינו. לכן אברהם אבינו בגימטריה, אחד מי יודע, אחד אני יודע. יש לנו מבנה מעניין בתחילת הפיוט של אחד מי יודע. כן, המשפט הראשון בפיוט, אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. יש פה מבנה של 10 מילים, תספרו איתי, אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. יש פה מבנה של 10 מילים ו-39 אותיות. אגב, יש פה אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוקנו. כן, 3 פעמים את המילה אחד. אחד גימטריה 13 כפול 3, 39. מה זה אחד אלוקנו שבשמיים ובארץ? אחד אני יודע. זה בעצם השם אחד. אחד יחיד ומיוחד. אגב, גם השם אחד, י' כ' ו' כ'1, גימטריה 39, 26 ועוד 13, 39. אבל, כשאני רואה פה את המבנה, מבנה של 10 מילים ו-39 אותיות, זה כבר זורק אותי למקומות אחרים. יש לנו עוד פסוק שיש בו 10 מילים ובדיוק 39 אותיות. אמרנו שאחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ, זה בעצם המימוש של הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השם אחד, אחד אני יודע. אבל איך בא לידי ביטוי האמונה בשם אחד? זה בא לידי ביטוי על ידי אהבה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וגם בפסוק הזה, ואהבת את השם אלוקיך, תספרו איתי, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בדיוק יש לנו 10 מילים ו-39 אותיות. כי הפסוק הזה זה תשתית האמונה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה הביטוי המעשי של תשתית האמונה של השם אלוקינו, השם אחד. אבל לא רק תשתית האמונה, גם תשתית הבריאה. כתוב בספר יצירה, מהקבלה הקדמונית, מקובלים הראשונים, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמצעות 10 כוחות, 10 כוחות שמכונים בפנימיות התורה 10 ספירות. מה יש שמות הספירות? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. ואם נספור מה שאמרתי עכשיו, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. יש לנו פה 10 מילים ובדיוק 39 אותיות. כלומר, המבנה הזה של 10 מילים ו-39 אותיות, זה לא רק תשתית האמונה בפסוק ואהבת, זה גם תשתית הבריאה. 10 ספירות שבאמצעותם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ולכן כשאנחנו מגיעים לשיא השיאים, שיא השיאים זה אחד מי יודע, אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. תשתית האמונה, תשתית הבריאה. להביא את הילדים לשאול שאלות ולזכות לוודאות. אחד, אחד אני יודע. המנהג במשפחה שלי, ככה קבלה מסבא שלי, שקבל מסבא שלו, המקור של המשפחה שלנו זה מקובנה, בליטה ומשם לארצות הברית, זה שאחרי שמגיעים בסוף שלושה, ארבע, שלושה, שניים, יודע, אחד, אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ, וכולם דופקים על השולחן ואומרים אמן. לכאורה, למה צריך להגיד אמן? הרי לא ברחנו פה, ברוך אתה השם, אני כמובן שהכל נהיה בדברו, בורא מיני בשמים. ובאמת, אף פעם לא נתתי דעתי למה במשפחה שלי, תמיד אומרים בסוף אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ, וכולם דופקים על השולחן ואומרים, צועקים, אמן. אבל מעולם לא הכרתי ליל הסדר אחר. אבל אם נבדוק, בוא נסכום, בוא נחבר את כל המספרים שאנחנו מונים, אחד אלוקינו, שני לוחות הברית, שלוש אבות, ארבע אמות, כן, אחד, אחד ועוד שתיים, ועוד שלוש, ועוד ארבע, ועוד חמש, ועוד שש, ועוד שבע, ועוד שמונה, ועוד תשע, ועוד עשר, ועוד 11, ושתים עשרה, ושלוש עשרה, כלומר, נחבר את כל המספרים, נראה שסך הכל, הסדרה החשבונית הזו, האינדוקציה הזאת, היא יוצאת לנו בגימטריה 91. 91 זה גימטריה אמן, גימטריה מלאך. ולכן כל העניין של הוודאות, אומרת הגמרא בברכות, גדול העונה אמן יותר מן המברך. מסמירים בעלי הסוד שהמברך ברוך אתה השם אלוקים חבר עולם שהכוניה בדברו, הוא אומר ברוך אתה השם שם הוויה. אבל מי שעונה אמן זה הוויה עדנות. הוא לוקח את הוויה היה הווה ויהיה של למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, ושם אותו בתוך שם עדנות, בתוך המציאות של המקום והזמן המצומצמת. הוא מכניס את בחינה שמעל הטבע לתוך הטבע. לכן כנראה זה היסוד למנהג המשפחתי אצלנו, שאחרי כל פעם שמגיעים אחד אלוקינו, שבשמיים ובארץ כולם דופקים על השולחן ואומרים, אמן. בבחינת אחד מי יודע, אני יודע, ודאות, אמן. מה אנחנו סופרים בספירה של אחד מי יודע? אחד אלוקינו, שני לוחות הברית, שלושה אבות, ארבע אמהות, חמישה חומשי תורה וכו'. אז בואו נחבר, אלוקינו ועוד לוחות הברית, ועוד אבות, ועוד אמהות, ועוד חומשי תורה, ועוד סדרי משנה, ועוד ימי שבתה, ועוד ימי מילה, ועוד ירחי לידה, ועוד דבריה, ועוד כוכביה, ועוד שבתיה, ועוד מדיה. זה יוצא בגימטריה 5,512. 5,512. זה גימטריה גדולה מאוד. ואמרנו שהבסיס לכל אחד מי יודע זה אחד. זה הוודאות, אחד אני יודע. אז אם אנחנו נחלק את הסכום של כל מה שאנחנו סופרים באחד מי יודע, 5,512, נחלק באחד, נחלק ב-13, אנחנו נקבל 424, גימטריה משיח בן דוד. כלומר, סכום כל הדברים שאנחנו סופרים זה 1 כפול משיח בן דוד, 13 כפול 424. לא סתם אחד מי יודע זה סייסים, הכל הכל מכוון לגאולה השלמה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, פותחים את הדלת לאליהו הנביא, במהרה יבוא אלינו, אבל הוא לא יבוא לבד, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד, הגאולה השלמה. אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ, גימטריה 1423, בסוד הפסוק שעולה גם 1423, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. חיים עד העולם זה הוודאות של אחד אני יודע, זה ביאת המשיח. וזה הנקודה המשמעותית שאליה אנחנו מכוונים ומייחלים בליל הסדר. עד כאן בעצם הסדרה שלנו עם ביאורים על דרך הפשט, הרמז, הדרש והסוד והמשמעות באגדה של פסח. עכשיו אני רוצה שנסכם. ואני רוצה לסכם בפריזמה דרך המשקפיים של חשיבות הילדים בליל הסדר. ראינו במפגש הראשון שקוראים להגדה של פסח הגדה בהי ולא אגדה באלף. וככה הבנו מה החשיבות של כוח הדיבור. פסח, פה שמדבר. מפתח הגאולה זה לדבר, לא לשמור בבטל. בני ישראל לא נגלו עד שהם למדו להשתמש נכון בפה שלהם, כלומר להתפלל. ראינו שבהגדה יש בדיוק 1820 מילים וחשוב לדייק בכל מילה, וכמו כן אמרנו חלק קצת מהרמזים והסודות של חלקים מסוימים בהגדה. דיברנו על קדש ורחץ, על 15 הסימנים שבליל הסדר, דיברנו על החמניה, מה נשתנה, על הרבנים שמסובים בבני ברק, על ארבעת הבנים, פסח, מצה ומרור, אחד מי יודע. ועד כאן בעצם ככה סיכום תמציתי, ואני רוצה עכשיו לדבר על החשיבות של הילדים בליל הסדר. יש מצווה מאוד חשובה, מצווה שנקראת והגדת לבנך. אותה אנחנו מקיימים בליל הסדר. ולכן הילדים צריכים לדעת, ואתם, אנחנו כהורים, צריכים, או אנחנו גם לא רק הורים, אנחנו גם ילדים. אני אצל הוריי בליל הסדר, אז אני גם על תקן אבא, אבל גם על תקן ילד. אנחנו צריכים לעזור להורים לקיים את המצווה הזו. ולכן חשוב שאנחנו כהורים או כילדים נתאם ציפיות, נשב עם ההורים מראש, לפני ליל הסדר, לא לאלתר, ולהחליט מי קורא מה, מי אומר, אתה אומר דבר תורה על מה נשתנה, מעולה, אתה תרחיב לנו על פסח המצה ומרור, לתכנן מראש ולתאם מה כל אחד קורא, מה הוא רוצה להרחיב, האם זה מתאים לכולם, אם זה ארוך מדי, אולי אתה תציג את זה בשולחן עורך, בזמן האוכל, בזמן המרק והקנידה לך, בסדר. יש אחים שלא יודעים לקרוא, אז הם יהיו אחראים על השירים, הם יהיו אחראים על העזרה, כל מיני דברים כאלה. וכמובן, כפי שלימד אותנו רבי עקיבא במסכת פסחים, בפרק העשירי, שבערב חג הפסח הוא היה סוגר בית המדרש כדי שהילדים ילכו לישון, כדי שיהיה להם כוח. כי כמה שזה לילה מרגש וחשוב, ילד שלא ישן לפני ליל הסדר הוא ילד עייף. הוא כבר בשעון קיץ, מתחילים את הסדר מאוחר, אז כדאי. אני רוצה לחזור על הסיפור שסיפרתי בתחילת הסדרה. מרן הרב עובדיה, זכותו מגן עלינו, היה רגיל לספר על יהודי עם הארץ, שהיה קורא את ההגדה במהירות, כמו עשרת בני המן. העיקר להגיע לשולחן עורר כמה שיותר מהר. כמובן שליל הסדר כזה לא היה מותיר שום רושם על בני הבית שלו, ואף אחד לא קיבל איזשהו חידוש או חיזוק באמונה מהליל הסדר הזה. וככה זה המשיך שנים רבות. עד שאחרי 120, האבא של המשפחה נפטר. בשנה הראשונה אחרי פטירתו, כמובן כולם נתנו את עיניהם על הבן הבכור. אמרו לו, אתה הבן הבכור, אתה תמשיך, תערוך את הסדר כמו שאנחנו רגילים. הבן בשמחה הסכים, ואז הוא ניגש לספרייה, לקח את ההגדה, הוא זכר שהספרייה ככה, ההגדה של אבא הייתה בכריכת אור אדומה עם אותיות זהב, הוא מצא את הספר והתחיל להגיד את ההגדה, כי הוא לא שם לב שמה שהוא הוציא זה ספר סליחות, כן, שגם הוא בכריכת אור אדומה עם אותיות זהב, ובמקום להגיד כזה שורחץ, הוא התחיל להגיד, בן אדם עליך נרדם, קום קרא אל אלוקיך. ומריץ, מריץ, ואף אחד לא שם לב. והוא זכר שאבא שלו היה מגיע לקטע מסוים בהגדה, שהיו בו אותיות גדולות ומודגשות, כן, דם, צפרדע, כינים. ואבא שלו היה שופך מהכוס, כן, כל פעם. והוא מדפדף, מדפדף, והוא לא מגיע לקטע עם אותיות גדולות. עד שבסוף הסליחות הוא הגיע לוידוי, שם יש רואה אותיות גדולות. אשמנו, בגדנו, גזלנו. אז הוא התחיל לשפוך מהכוס, כמעט נגמרה לו. אבל הבן אומר לו, אבא, אני לא מבין, סבא, זיכרונו לברכה, היה שופך מהכוס 10 פעמים בלבד. ואתה כבר שפכת יותר מ-20 פעמים. אז למה אתה עושה לא כמו אבא שלך, כמו סבא? אז הבן הבכור, אמנם לא היה חכם, אבל לא נבהל, ואמר לו, חתיכת עם הארץ, מה, אתה לא יודע שהשנה זה שנה מעוברת? אז זה סיפור, מעשה שהיה כך אולי, אבל זה לא סיפור טוב. לילדים יש תפקיד חשוב. לוודא, לאתגר את אבא ואמא, לחדש חידושים, להיות רלוונטי, סיפורים, כדי שהליל הסדר יהיה משמעותי לכולם. למדנו המון פירושים, המון חידושים על ההגדה, לא צריך להשתמש בכולם. אני בעצמי לא משתמש, אפילו לא ב-10% מהחידושים האלה, בזמן הסדר שאני עורך עם ילדיי והמשפחה המורחבת. לא, ממש לא. צריך לזכור שליל הסדר צריך להיות לילה משפחתי משמח, לילה מרומם, לילה כיפי, כן, כיף. שכל אחד ירצה שוב פעם לחזור על ליל הסדר הזה, בכיף, בשמחה. כל אחד יקבל את הבמה שלו, את המקום שלו. ואז במילה, שיש שמחה משפחתית, וראינו כמה חשוב השמחה והאחדות המשפחתית, שסוד הגלות זה בפירוק המשפחה, האחים רבים, והתבלו את הכותונת בדם של יוסף, וסוד היציאה ממצרים, והתבלו אגודת אזוב, שכל המשפחה ביחד לקורבן פסח, שהוא לא קורבן יחיד, זה לא קורבן ציבור, זה זבח משפחה. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא עוזר, במיוחד למי שרוצה לעזור לקדוש ברוך הוא. מי שרוצה לקיים מצוות וללמוד תורה, אני אסיים בסיפור שמאוד מרגש אותי כל פעם מחדש. סיפור שסיפר האדמו"ר הקדוש מצאנז קלויזרבורג נתניה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ששרד את השואה הקשה, בה הוא איבד את אשתו ו-11 ילדיו, ולאחר מכן הוא היה במחנות העקורים בגרמניה, ושם הוא היה המנהיג הרוחני של כל שארית הפלטה. ביום אחד, 3-4 שבועות אחרי השואה האיומה, שכולם עדיין שם בקושי חיים והולכים, האדמו"ר בא אל הפליטים ששכנו בכינוס של המחנה, ובידו הפתעה מרעישה. היה לו 4 חוטי ציצית, 4 אלומות של חוטי ציצית כשרים למהדרין. מדובר פה על אנשים שכבר 5-6 שנים לא זכו ללכת עם ציצית. 150 יהודים הסתערו לעברו, כל אחד ביקש לזכות במצווה, אבל היו לו רק 4 פתילים, כלומר רק אחד יזכה לציצית. אז מה עושים? הרבי אמר, בוא נעשה הגרלה, ומי שיעלה בגורל יזכה בציצית. הציבור הסכים כמעט פה אחד, כמעט ולא פה אחד ממש, כי פתאום יצא מהקהל בחור בן 14, בשם מנדל פשיטיק. הוא היה חסיד גור מהעיירה לודג' לפני המלחמה. הוא התייצב מול הרבי ואמר בביטחון, עם הרבה עוז, ואמר לו, עם כל הכבוד לכל הקהל הקדוש, רק לי מגיע לקבל את הציצית, יש לי זכות קדימה לפני כולם. שואל אותו אדמו"ר, למה הדם שלך יותר אדום מאחרים, משל כולם? אומר לו, כן. ותוך כדי דיבור מנדל פשיטיק לוקח את החולצה שלו בצד שמאל ובצד ימין וקורע אותו בשתי קריאות, אומר, עכשיו אני היחיד פה שלבוש בגד בין ארבע כנפות. מי שאין לו בגד ארבע כנפות, כבוד הרב, אתה בטח יודע, הוא לא מחויב בציצית מדאורייתא. ולכן אף אחד פה בקהל הקדוש לא מחויב בציצית. אני עכשיו, בזה הרגע, כל רגע שעובר בלי הציצית, אני מחויב מדאורייתא. מבריק. האדמו"ר התרגש מאוד. אוד מוצל מאש בן 14, כלומר התחיל את המלחמה בגיל 8-9, וככה מה הוא מוכן לעשות כלקי מצוות ציצית. אמר לו האדמו"ר, תוריד את החולצה, שלא יעבור עליך רגע של ביטול מצוות עשה מדאורייתא, ונעשה הגרלה. ואם כוונתך הייתה לשם שמיים, אין לי ספק שאתה תזכה בגורל. באמת עשו הגרלה, 150 איש נרשמו, ואתם יודעים מי זכה בגורל? איזה שם יצא, איזה פתק? הרב פתח את הפתק וכתוב עליו מנדל פשיטיק. הוא זכה בהגרלה, וכולם שמחו בשבילו. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לקדוש ברוך הוא. וזו הייתה התכלית של הסדרה, למרות כל הלחץ של הניקיונות והעזרה בבית, כדי להגיע לליל הסדר עם טיפה יותר מטען משמעותי, כדי שנזכה לליל הסדר, הלילה הגדול ביותר בשנה, יום הולדת של עם ישראל, נזכה השנה יום הולדת 3334, שיהיה לנו מטען מרומם, שירומם וישמח אותנו כל השנה כולה ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה הלאומית, שנזכה ושנחיה חג פסח כשר, שמח ומרומם, פשוטו כמשמעו, גם בגשמיות, גם ברוחניות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.